פרשת השבוע, פרשת פנחס, שנת תש"פ, פותחת הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. רש"י הקדוש, כשהוא בא לברר מה פירוש הדבר אם נותן לו את בריתי שלום, אומר רש"י שתהיה לו לברית שלום כאדם המחזיק טובה וכנות למי שעשה עמו טובה. אף כאן פירש לו הקדוש ברוך הוא שלומותיו, הקדוש ברוך הוא מסר לו דרישת שלום. כך כותב רב אליהו מזרחי, אומר רב אליהו מזרחי, ששלח לו חן חן על הטובה שעשית לי. הקדוש ברוך הוא שלח לו תודה רבה חן חן על הטובה שהוא עשה בהריגת זמרי בן סלו, שעל ידי כך נמנע הצורך לחלות את בני ישראל. בעל הטורים על הפסוק לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, כותב בעל הטורים לכן גימטריה מידה במידה, כלומר שהקדוש ברוך הוא נתן לו כאן שכר, לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום, זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, והשכר שהוא נותן לו הוא שכר של מידה כמידה, פירוש הדבר מידה כנגד מידה. כל מי שקורא את זה שואל את עצמו איפה המידה כנגד מידה. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, והקדוש ברוך הוא גם נותן לו בריתי שלום, מה המידה כנגד מידה במעשה הזה של הריגת זמרי בן סלו, מה המידה שיש כאן. רבנו עובדיה ספורנו כותב שברית השלום הכוונה היא לשלום ממלאך המוות, כי עניין עושה שלום במרומיו, כי אמנם ההפסד לא יקרה אלא בסיבת ההתנגדות ההפכית, וזה אמנם נתקיים בפנחס שהאריך ימים הרבה מאוד מכל שאר אנשי דורו, עד שהיה הוא משמש המשכן בזמן שילה, במשכן שילה, ובמזמן פילגש בגבעה, והיה בלי ספק אחרי מות יהושע ושאר הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, וכל שכן אם היה בזמן יפתח, שכתב למלך בני עמון בשבט ישראל וחשבון ובבנותיה, עושה חשבון רבנו עובדיה ספורנו שהוא חי למעלה משלוש מאות שנה. אז הוא קיבל ברכה לאריכות ימים ושנים מופלגת. ובסוף הדברים שלו הוא כותב, שהרי ידוע מה שכתוב בחז"ל, שאליהו זה פנחס, והוא עדיין חי וקיים. אז לא רק שהוא נתן לו אריכות ימים מופלגת, שהוא חי 300 שנה, אלא מעבר לזה, הוא גם חי וקיים לעולם. וכל אחד שואל את עצמו, איפה מידה כנגד מידה? מה יש כאן בזה שהוא הרג בן אדם, בזה שאתה נותן לו שכר שיחיה לעולם? מה מונח כאן בשכר הזה? אז רבן עובדיה לא מסביר את זה, הוא רק אומר שהשכר שהוא קיבל זה חיי נצח, בלי הסבר למה. המלבים, כשהוא מדבר על השכר שקיבל פנחס, יש כאן מצד אחד בריתי שלום, מצד השני ברית כהונת עולם, כותב המלבים שהסיבה היא בריתי שלום, הכוונה שלא יפגעו בו שבט שמעון, וגם לא יפגעו בו משפחת זמרי, היות והוא הנכנס והרק ראש שבט משבט השמעוני, נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, יש חשש שיפגעו בו משבט שמעון. הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שאין לו מה לדאוג, שבט שמעון לא יפגעו בו, וגם זמרי לא יפגע בו, גם משפחת זמרי לא יפגעו בו. זה הבטחה של בריתי שלום. שניים, הבטחה נוספת, ברית כהונת עולם. מה המידה כנגד מידה בעניין הזה? כותב המלבים, כיוון שהוא הלך והרג את הנפש, וברגע שהוא הרג את הנפש הוא סיכן את עבודת הכהונה שלו, כי הגמרא בברכות אומרת שכהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, אז הוא סיכן את העבודה שלו בעניין של הכהונה. באותו רגע שהוא עשה את המעשה הזה, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, לא איבדת שום דבר, אתה תהיה כהן, ולא רק שאתה תהיה כהן, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. רבינו הבחיי בפרשה, כשהוא בא להסביר מה השכר הזה שהוא נתן לו לחיי נצח, הדבר ראשון הוא אומר, בריתי שלום נוטריקון שלא ימות, וזה מחזק את קבלת חז"ל שפנחס הוא אליהו, כך אומר רבינו בחיי. ומה השכר הזה שנתן לו חיי נצח? מה המידה כנגד מידה שיש כאן? אומר רבינו בחיי, נאמר ולא חיליתי בני ישראל בקינתי, נמצא שהשבת החימה גרמה קיומן של ישראל, שלמלא כן היו קלים. אמר אם כן, אומר לנו רבינו בחיי, גרם פנחס אריכות ימים ושנות חיים לכל עם ישראל. ניקח דוגמה, אם אדם אוטובוס הלך להידרדר לתהום, ומישהו הצליח לעצור את ההידרדרות הזאת, וניצלו 50 אנשים, ו-50 אנשים שכולם היו צעירים בני 20, והם אמורים לחיות עד 100 שנה, אתה עושה חשבון, 50 כפול 80 שנה, יש לך 4,000 שנה. אז זה 4,000 שנה שהצליח אותו בן אדם להציל באוטובוס. תיקח את אותו דוגמה לפנחס בן אלעזר. אומר רבינו בחיי, ולא חיליתי בני ישראל בקינתי, על ידי זה שהצליח פנחס לעצור את הכילוי של עם ישראל, על ידי זה כל הזכויות וכל החיים של עם ישראל נזקפים לזכותו. אם כל החיים שלהם נזקפים לזכותו, אז כמה שנות חיים יש לו? אז יש לו חיי נצח. אז לכן נאמר כאן, ולא חיליתי בני ישראל בקינתי, שהוא זכה לחיי נצח. אלה הדברים שמביא כאן רבינו בחיי בפרשה. דבר נוסף מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, מה פירוש הדבר? נותן לו את בריתי שלום, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא יהפך להיות מלאך. זה הבטחה בבריתי שלום. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, גזר לידקיה משלם ועבדיני מלאך, וייתי לעלמה למבשרה גאולתה בסוף יומיה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה מלאך, והוא זה שיבשר על הגאולה. הכוונה שפנחס זה אליהו, והיות ופנחס זה אליהו, אליהו בעזרת השם אמור לבוא לבשר לנו את הגאולה, כמו שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, אז הוא עתיד להיות אליהו הנביא. אומר שם במקום הפירוש יונתן, איפה אתה רואה שההבטחה היא שהוא הפך להיות מלאך? אומר, אם כתוב נותן לו את בריתי שלום, שלום שייך רק אצל מלאכים, הוא אומר. למה? ידוע שלעושה שלום ממרומיו, המלאכים הם בהם לא קינה ולא שנאה ולא תחרות, והם חיים בשלום אחד עם השני ונותנים באהבה רשות זה לזה. אם אתה אומר שהוא נותן לו בריתי שלום, איפה מצאת את המושג הזה של בריתי שלום? המושג של בריתי שלום נמצא אותו אצל מלאכי השרת, וזה פירוש הדבר. בריתי שלום, אומר לנו התרגום יונתן בן עוזיאל, הוא עתיד להפוך להיות מלאך. מסביר תירוש יונתן, איפה זה בא לידי ביטוי שהוא נהיה מלאך? בגלל סיבה אחת, כיוון ששלום שייך אצל מלאכי השרת. מה המתנה השנייה שהוא נתן לו? ברית כהונת עולם. כותב הספרי, 380 כהנים אמורים להיות מצאצאיו. איזה 300 כהנים גדולים אמורים להיות מצאצאיו? 80 בבית ראשון ו-300 בבית שני. בגמרא במסכת יומא כתוב שהיו 18 כהנים בבית ראשון ו-300 בבית שני. למה הוא מונה כאן 80 כהנים? ייתכן שהוא מונה גם את הסגני כהנים, ייתכן שהוא מונה גם לא רק את הסגני כהנים, גם את אלה שהיו ממלא מקום לכהנים, גם אלה כבר מתרוממים, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא, באותו רגע שהוא נהיה ממלא מקום, כהן אחר מתקינים לו שמא יירא בו פסול. היות והוא נעשה ממלא מקום של כהן, אז המעמד שלו משתדרג, הוא מעמד אחר. באמת היא שתוספות מסביר את זה באישה הקמחית, שהיו לה 7 ילדים כהנים גדולים, שואל שם תוספות, מה המעלה שיש לה 7 ילדים כהנים גדולים, סימן שמתו כולם, אז מה המעלה הגדולה? הכוונה היא שהם מילאו תפקידים של ממלא מקום כהן גדול. זה הכוונה לעניין של הכהן הגדול. 300 בבית שני זה קצת פלא כידוע לכולם. כי בבית שני רק 4 כהנים היו כהנים שלא קנו את זה בכסף. היה שם יוחנן כהן גדול 80 שנה, 40 שנה שמעון הצדיק, וישמעאל בן פאבי ורבי לזר בן חרסום, שניהם ביחד 21 שנה. השאר כל שנה התחלף שם כהן גדול ב-100. ב-279 שנים היו 296 כהנים. זה דבר שהוא פלא הדבר הזה. אז מה הרבותא שיש כאן? אינני יודע, אבל זה מה שכתוב כאן. היא נותן לו את בריתי שלום. שלום זו הכוונה. במובא במפרשים ידוע לכולם שהיות של שלום, הוו של שלום היא וו קטועה. יש שם הוו קטיעה. הוו קטיעה הזה, יש הרבה פירושים מה זה הוו קטיעה הזה. אבל אם ניקח את הפירוש הזה של הספרי, שיש 380 כהנים גדולים יצאו מפנחס, אז אם קוראים שם במקום שלום כותבים שלים עם יוד, שלים זה בדיוק גימטריה 380. היא נותן לו את בריתי שלום, אם אתה רואה שם וו קטיעה זה נראה כמו יוד, אם זה נראה כמו יוד אז זה בדיוק המידה הזאת היא 380, כמספר הכהנים הגדולים שיצאו מצאצאיו. עד כאן הדברים. בספר שנקרא ים דרך ראיתי הערה נפלאה בספר שלו, באחד ההערות בספרו הוא שואל שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר והייתה לו ולזרו ברית כהונת עולם, ברית כהונת עולם זה לא הכוונה אז שהוא יחיה, עולם זה נצח. אז אם אתה אומר שהנצח הוא דרך זרעו, שהכהנים הגדולים, הכהנים ימשיכו הלאה, אז אני מבין. אבל אם אתה אומר שהכוונה היא עד המוות, צריך לדעת מה זה לא הוא לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, איפה הוא מכהן בעניין הזה של כהונה לעולם. אם אתה אומר שכל הצאצאים שלו כהנים, אז הכהנים היום נושאים כפיהם, הכהנים היום פודים את הילדים שלנו ומסיימים את המצווה של פדיון הבן, אז יש להם תפקיד של כהונה בעניין הזה. אבל אם אתה אומר שהתפקיד שניתן לו הוא כהונה לנצח, איפה זה בא לידי ביטוי שהוא כהן לנצח? הוא עונה תשובה נפלאה ביותר על פי הביאור של הספר בניין יהושע. המשנה באבות, הגמרא במסכת יומא, אומרים חז"ל שלושה כתרים הם. שלושת הכתרים זה כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. אומרת הגמרא, כתר, אומרת המשנה גם, משנה באבות, גמרא ביומא, אומרת הגמרא, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד, וכתר תורה, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. הרמב״ם, בפרק ג' מלכות תלמוד תורה, כשהרמב״ם מביא את העניין הזה שהכהונה נטלה לאהרון, מביא הרמב״ם פסוק, כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. איזה פסוק הוא מביא? הוא מביא, זכה בו אהרון, והפסוק שהוא מביא זה פסוק שנאמר במי? בפנחס. אתה מדבר איתי על זכה בו אהרון ואתה מביא פסוק של פנחס? ככה שואל הספר בניין יהושע על הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. והוא אומר דבר מאוד יפה, קשור לפרשת השבוע שלנו, דרך קורבן התמיד. ברמה מפנו, בעשרה מאמרות, מאמר אם כל חי, חלק ג' פרק כ' ד', כותב הרמה מפנו, אליהו הנביא מקריב עדיין תמידים בבית המקדש גם היום. אומר רבי מנחם עזריה מפנו, שגם היום כאשר בית המקדש בחורבנו, מקריב שם אליהו שני כבשים בכל יום. שהרי המקדש, כותב הרמה מפנו, בקדושתו עומד, אף על פי שאין בית. מאיפה הוא לוקח את הכסף לקנות את הכבשים, ואפשר שנגנזו לו קופות מתרומות הלשכה, כדי שיהיה באים משל ציבור. ואינו רחוק להאמין, כותב הרמה מפנו, שהיו אבות העולם עומדים על גביו למעמד, והימן ואסף וידיתון משוררים. ומאורות הקודשים, דכתיב בהו לא יהיו, אמרו שהוא אליהו עושה מגילות מגילות, וכותב עליהם זכויות של ישראל. הוא כותב את הזכויות של עם ישראל על האור של הקורבנות האלה. כך כותב הרמה מפנו. אותו דבר מביא בספר מעיל צדקה, לבעל השבט מוסר, עוד ריש מבב, בשם ספר בית מידות. אמרו באגדה, זה מדרש, אמרו באגדה, שאלמלא אליהו הנביא לא היינו חיים באדום הרשעה, שמיום שחרב בית המקדש הוא מקריב שני תמידים בכל יום, וכותב באורותיהם מצוות וצדקות שעושים ישראל בכל יום. בא אחידו בחומת תנ"ך, וכותב אחידו בחומת תנ"ך פרשת ויירא אות י"ט. ובספר מחזיק ברכה, אור החיים סימן ק"כ, הביא מספר בית דוד, על פי דברי עשרה מאמרות, שאליהו הנביא מקריב בכל יום שני תמידים, אתי שפיר מה שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. אישי ישראל, איזה אישי ישראל? אם אתה מדבר לנו שעל מה פרים שפתנו, אז מה זה אישי ישראל? כתוב כאן אישי ישראל ותפילתם, ותפילתם זה נשלמה פרים שפתנו, איזה אישי ישראל? אומר אחידו בחומת תנ"ך, ואישי ישראל ותפילתם הרב תקבל ברצון כפשטי, היינו קורבנות של כבשים, גם מקריבים בזמן הזה כמו בבית המקדש שהיה קיים. מי מקריב אותם? אליהו הנביא. אומר אחידו, על פי זה תבין מה אתה אומר בכל יום ואישי ישראל. אמנם בגמרא במסכת מנחות אומרת הגמרא ש... מקריבים את הקורבנות האלה למעלה, המלאך מיכאל מקריב למעלה במזבח של מעלה, אבל זה מה שכתוב כאן. אותו דבר מופיע במעבר יבוק, גם הוא אומר, אליהו מקריב בבית המקדש שני תמידים בכל יום, וכותב על אורות הקורבנות, מעשיהם וזכותיהם של ישראל, וזוהי כוונת ואישי ישראל ותפילתם. המקור לכל הדברים האלה זה מדרש שוחר טוב, מופיע בבתי מדרשות חלק א', ואחי איתה התם, אמר רבי פנחס בשם רבי שמעון בלקיש, הוא פנחס, הוא אליהו זיכרונו לברכה, או זכור לטוב, שאילולא הוא לא היה לנו חיים באדום הרשעה, והוא שאמרו רבותינו משעה שחרב בית המקדש, הוא מקריב שני תמידים בכל יום לכפר על ישראל, וכותב באורותיהם מעשי יום יום של ישראל. אם ככה, מובן היטב מה הוא מבטיח לו, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. איך לא ילך ברית כהונת עולם? כי אליהו זה פנחס, ופנחס זה אליהו. אם פנחס זה אליהו, כמו שהוא יקריב קורבנות במשכן, אותו דבר הוא היום מקריב קורבנות, איפה? בבית המקדש של חרב. אז כאן זה הבטחה שלו, והייתה לו ולזרוע ברית כהונת עולם, שעדיין עומד ומקריב, עדיין עומד ומקריב קורבנות. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו סביב העניין הזה. אנחנו רוצים ברשותכם להיכנס לתוך הפרשה הזו לעומקה, עם כמה וכמה יסודות בסייעת הדשמיה. בפרשת השבוע אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל, בקנאו את קינתי בתוכם. הזוהר הקדוש בפרשת השבוע יש לו כמה וכמה שאלות. אנחנו נציב את השאלות, לא על כולם נענה היום, כי אין לנו את הזמן לזה, התחלנו את השיעור מאוחר, אבל בכל אופן קצת לעמוד על הדברים, ובעזרת השם במשך השנים נענה את התשובות הנוספות לשאלותיו של הזוהר הקדוש. שואל הזוהר, אם אתה אומר שפנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל, אז איך מתו 24 אלף במגפה? שמשה רבינו עומד בתפילה, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ומתפלל הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה של משה רבינו. נכון שמשה רבינו אומר לשבט לוי לעבור משער לשער במחנה והרגו, ומשה רבינו תחן את העגל והשקע אותם כסוטות, אבל לא הייתה מגפה מצד הקדוש ברוך הוא. משה רבינו הצליח לעצור את המגפה, לא הייתה שום בעיה, הוא לא הביא. נכון הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביום פוקדי ופגעתי עליהם חטאתם, תבוא החשבון, החשבון יגיע, הכל נכון, אבל למעשה כרגע לא הייתה מגפה. אם אתה אומר שפנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי, אז איך מתו 24 אלף? אתה יכול להגיד שלא חיליתי את כולם. אתה אומר ולא חיליתי, משמע שחלק הוא כן קילה, אז למה אתה אומר ולא חיליתי? כך שואל הזוהר הקדוש, שאלה נפלאה. אתה יכול אמנם אומר, הוא לא קילה את השאר מעבר ל-24 אלף, אבל הזוהר היה קשה לו, לא צריך לומר ולא חיליתי. שאלה נוספת שהוא שואל, כתוב כאן, פנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל. כשאתה אומר השיב את חמתי, פירוש הדבר שהחימה הוחזרה אחורה, החימה לא בוטלה. כי אם אתה רוצה לומר שהחימה בוטלה, היה צריך לומר הסיר את חמתי, הסיר את חמתי. או שיאמר נוסח כזה כמו שמצאנו במגילת אסתר, וחמת המלך שכחה. פירוש דבר שאחרי שזה קרה ותלו את בקתן ותרש, אז תלו את המן, אז חמת המלך שכחה. אז יש מושג כזה שאין יותר חימה, החימה הזאת נגמרה. כשאתה אומר השיב את חמתי, משמע שהוא לקח את זה בחזרה, וזה עומד בסטנדביי, זה עומד בהמתנה, לצאת מתי שהוא. מתי זה עומד לצאת? ככה שואל הזוהר הקדוש, שאלה נוספת. עוד שאלה, כתוב בפסוק, השיב את חמתי מעל בני ישראל. משמע שמעל בני ישראל הוא השיב, אבל זה הלך למקום אחר. אם אתה אומר השיב את חמתי בלי בני ישראל, השיב את חמתי. אז אין, זה נמצא אחורנית. אם כתוב השיב את חמתי מעל בני ישראל, משמע שבבני ישראל השיב את חמתי, אבל אותו חמה זרקו על מישהו אחר. שואל הזוהר, על מי זה נזרק? כך שואל הזוהר, שאלה נפלאה ביותר. שאלה נוספת שהוא שואל, בקנו את קינתי בתוכם, המילה בתוכם מיותרת. מה זה בא לומר לנו המילה הזאת בתוכם? שאלה ששואלים אותה רבים מהפרשים, רבים רבים התשובות. אנחנו בעזרת השם ננסה לענות על לפחות חלק מהם. מה שלא נצליח לענות בשיעור היום, נענה את זה בעזרת השם יתברך. ברצות השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים ארוכים, אז נזכה בעזרת השם בשנים הבאות לדבר על התשובות של הזוהר, יש כמה רעיונות נשגבים מאוד. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור אחורנית לפרשה הקודמת. פרשה הקודמת, השכר שמופיע כאן בפרשה הוא בעצם ההמשך של הפרשה הקודמת. התורה עצרה שמתו במגפה, אבל הסיפור איפה הוא קיבל את השכר מופיע בפרשת השבוע שלנו. הסיפור עצמו, עם זמרי בן סלוב וקוסבי בצור, מופיע בפרשה הקודמת. אומרת התורה, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, ויתקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והיו המתים במגפה 24,000. עד כאן הדברים שכתובים בתורה בסוף פרשת בו לא פרשת שבוע שעבר. השאלה הראשונה ששעומד עליה הזוהר, ויקח רומח בידו. מה חשבת שהוא לקח את הרומח ברגלו? למה אתה צריך להגיד לי ויקח רומח בידו? ויקח רומח, כל אחד מבין מה. אברהם אבינו לקח את המאכלת. איך הוא לקח את המאכלת? ברגל שלו. הוא לקח את המאכלת ביד שלו. אדם צריך לומר, ויקח את המאכלת, לא מפורט איך הוא לקח אותה. אמנם פרשת שבוע שעבר אומר בלעם, ותלו יש חרב בידי, הייתי הורג אותך. הוא השתמש בביטוי הזה. למה אתה צריך לחזור על זה? מה מונח בעניין הזה שהתורה אומרת, ויקח רומח בידו? ודאי שהוא לקח רומח בידו. ככה שואל הזוהר הקדוש שאלה נפלאה ביותר. השאלה הנוספת שאני רוצה לשאול על אותו קו, היא שאלה מאוד פשוטה. בשום מקום בתורה לא תמצאו את המילה רומח. רומח לא מופיע בתורה, מופיע בתורה חרב. הכלי הזה שנקרא רומח, אם תאמרו שהוא כידון, או תאמרו כל דבר אחר, חנית או משהו אחר, ודאי שהתורה לא מדברת איתנו, התורה לא מדברת על דבר חדש. יש כאן רומח, השאלה מה זה הרומח? בכל מקום בתורה מופיע כלי מלחמה בתור חרב. מצאנו אצל שמעון ולוי אחרי דינה, לקחו איש חרבו, את שכם בן חמור הרגו בחרב. מצאנו בפרשת ויחי, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מצאנו בשבוע שעבר, לו יש חרב בידי, שבוע הבא את בלעם בן בעור הרגו בחרב. אתה מוצא לכל אורך התורה, אתה מוצא משפט אחד, חרב. המילה חנית או המילה רומח לא מופיעה בתורה. בתנ"ך היא מופיעה כמה פעמים, אבל היא לא מופיעה. למה התורה כאן חרגה והיא כתבה שהוא לקח רומח? מעבר לזה שהתורה מציינת שהוא לקח רומח בידו. ודאי שהדברים האלה צריכים ביור. המעניין הוא שאם תסתכלו בתרגום, תרגום אונקלוס כותב לנו שהוא לקח את זה בידו, הוא נסב רמחה בידי. התרגום יונוסי מנוזיאל אומר אותו דבר, הוא נסב רומחה בידי, ככה הוא כותב. והתרגום ירושלמי לא כותב, הוא אומר ונסב רומחה. המילה בידי מיותרת, הוא לא מתרגם אותה בכלל. מה אתה צריך, מה חשבת, נסב רוממה ברגלו? בטח בידו. אז הוא לא כותב אותו, למרות שזה תרגום. אם זה תרגום, צריך להיות העתק של מילה במילה, אז למה אתה לא כותב בידי? בכל אופן, מצאנו כאן שינויים בין שלושת התרגומים האלה, והשאלה שואל הזוהר הקדוש, למה התורה מציינת שהוא לקח את זה בידו? טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על שאלה נוספת. בא אלשיך הקדוש, ואותו דבר מופיע ברימזר רבנו יואל, שניים אומרים אותו דבר, ויקח רומח, הוא לקח את אברהם אבינו בידיים. אברהם אבינו. מה פתאום אברהם אבינו? כי אברהם בגימטריה ריש ממחת. הוא לקח רומח בידו, הוא לקח את אברהם אבינו בידיים. למה? כי אברהם לפני הברית, קראו לו אברהם, היה חסר לו חמש. אחרי הברית הוסיפו לו היית נקרא בשם אברהם, עכשיו הגימטריה שלו רומח. כשהוא יצא למלחמה, לא הפשט הוא שהוא תפס את אברהם אבינו. כשיצא למלחמה ויקח רומח בידו, הוא תפס את הזכות של אברהם אבינו. זה מה שהוא לקח, את הזכות של אברהם אבינו. טוב, ודאי אנחנו צריכים לדעת למה צריכים את הזכויות של אברהם אבינו כדי לצאת את המלחמה הזאת. למה לא מספיק הזכות של פנחס? אנחנו אומרים בסליחות, רחמונה איתקלון זכוסי דה פנחס קנו. אנחנו לא כתבים מבקשים מהקדוש ברוך הוא, רחמונה איתקלון זכוסי דה פנחס שנוטל זכוסי דה אברהם. כתוב שם פנחס קנו, לא צריך יותר מזה. למה כאן צריך עוד מעלה אחת, שהמעלה הזאת צריכים את אברהם אבינו? רבותיי, כל מי שקורא תהילים מגיע למזמור קובע בתהילים. במזמור קובע בתהילים דוד המלך מציין את כל הדברים שקרו במדבר, כל הדברים שהכעיסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. שמגיעים לחץ הזה שנקרא פאור, אומר דוד המלך, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים ויחיסו במעלליהם ותפרוץ במגפה, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. מוזכר פה רומח? רומח בידו? שום דבר לא. ותפרוץ במגפה ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. איפה הרומח? איפה הרומח? אין רומח. אז אם הוא הרג אותו ותפלל, דבר חדש, אז אין רומח. אז מה קמת ביקח רומח בידו? תפילה. טוב, דבר נפלא. באים הפרשים ושואלים איפה הרומח? שאלה נוספת, ותחשב לו לצדקה לדור בדור עד עולם. למה רק לפנחס ותחשב לצדקה? אהרון לא עצר את המגפה, ותעצר המגפה לא מופיע בעדת קורח. למה לא כתוב והכיסו להם לקדוש ברוך הוא בעדת קורח והמגפה נעצרה על ידי שפנחס תחשב לו, אשרי שאהרון תחשב לו לצדקה? למה רק אצל פנחס תחשב לו לצדקה, אהרון לא מגיע לו? טוב, עד כאן הדברים שאנחנו רוצים להסביר אותם. בא כאן התרגום יונוסי מנוזיאל, אומר התרגום יונוסי מנוזיאל, והם הבוכים פתח אוהל, אומר התרגום, ואינון בחגן וקיירין שמה. עם ישראל בכה וקרא קריאת שמה. אומר רבינו בן ישחי, קרא קריאת שמע, זה מה שכתוב, ויקח רומח בידו. מה זה רומח בידו? בקריאת שמע יש ריש ממחי תיבות. ריש ממחי תיבות. ולכן החזן מוסיף שהשם אלוקיכם אמת כדי לחזור. ואם אין חזן, אז הוא אומר כלם מלך נאמן. נו נפלא ביותר. מה הוא לקח בידיים? רומח, מה זה רומח? קריאת שמע. אז מה זה בידו? איך אתה עושה שאתה מקבל עול מלכות שמיים? איך אתה עושה? שם יד ימין על העיניים, מקבל עול מלכות שמיים. ויקח רומח בידוי, הוא לקח קריאת שמע. מה יש בקריאת שמע כאן מכל העניינים? התשובה פשוטה מאוד, וגם האלשר כותב את זה. אומר האלשר, אמר פנחס, אני הולך למות. אם אני הולך עכשיו להיכנס לתוך האוהל, אני לא בטוח שאני אצא חי מזה. כמו שאברום אבינו מסר את עצמו באור כשדים לקדש שם שמיים, גם אני הולך למסור את עצמי עכשיו למות על קידוש השם, לא אכפת לי שאני אמות, אין לי שום בעיה עם זה. למה? כי המטרה שלי לקדש שם שמיים. עד כאן הדברים. פירוש הדבר, אולי מתוך זה, אם נאמר שהוא אמר קריאת שמע לפני זה, אז כמו שאדם לפני שמוסר את נשמתו לקדוש ברוך הוא אומר קריאת שמע, גם כאן אמרו קריאת שמע. באה הגמרא, סנהדרין פ"ב, אומרת הגמרא, ויעמוד פנחס ויתפלל, אין כתיב כאן, לא כתוב בפסוק ויעמוד פנחס ויתפלל. מה כתוב בפסוק? ויעמוד פנחס ויפלל. מה זה ויפלל? מלמד שעשה פלילות עם קונו. מה זה עשה פלילות עם קונו? אמר לה, פלילות מה זה? מריבה, עשה ריב. בא פנחס לפני הקדוש ברוך הוא וחבטן לפני המקום, תפס את זמרי וקושבי בצור ואמר, ריבונו של עולם, על אילו השניים יפלו 22 אלף מישראל, שנאמר והיו המתים במגפה 420 אלף. פירוש הדבר שפנחס הרג אותם עוד לפני שהתחילה המגפה. אחרי שהוא הרג אותם, אמר, ריבונו של עולם, על שניים אלו למעשה הזה אתה הולך להרוג 24, פירוש הדבר שהמוות של 24 לא התחיל. מתי זה התחיל? אומר היד רמה במסכת סנהדרין, ברגע ששבט שמעון רצה לפגוע בפנחס, התחילה המגפה כדי לעצור את זה. אז מתו 24 אלף כדי לעצור את הרצון שלהם להרוג אותו. אותו דבר כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שישה ניסים נעשו לו לפנחס, במדרש כתוב 12 ניסים. בנס ה-12 מה כתוב? שיצאו ועמדו בני שבטו לפגוע בפנחס. ירד מלאך ונגף בהם. מתי הוא נגף בהם? כשהם רצו לפגוע בפנחס. פירוש הדבר שמה שנאמר כאן ויעמוד פנחס ויפלל, עשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות עם קונו? מריבה עם קונו, עשה מריבה עם הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה מעצר את המגפה. מי הראשון שעשה מריבה עם קונו? הראשון שעשה פלילות עם קונו, מי זה? אברהם אבינו. למה הוא עשה פלילות עם קונו? שהקדוש ברוך הוא הלך להפוך את סדום. מה אומר אברהם? אולי יש 50 צדיקים, אולי 40 צדיקים, אולי 30 צדיקים, אל יחר בני אדוני והדברה אך הפעם, אולי יש 10, לא אשחית בעבור 10. עומד אברהם ועושה פלילות עם קונו, מה פתאום אתה הולך להפוך 5 ערים, אולי יש 50 צדיקים. אם אתה אומר ויקח רומח בידו, ומה זה רומח? אומר לנו דוד המלך עשה פלילות עם קונו, שנאמר ויאמור פנחס ויפלל. מה זה ויפלל עשה פלילות עם קונו? איך אתה יכול לעשות פלילות עם קונך? אומר, אני יש לי ממי ללמוד, אני מאברהם אבינו. אם אברהם אבינו עשה את זה לתושבי סדום, שהם אנשי הקדוש ברוך הוא מעיד עליהם, שהם אנשים רעים וחטאים מאוד, עומד אברהם אבינו ומבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, אולי יש 50, אולי יש 30, אולי ואולי. אם אברהם אבינו עושה את הדבר הזה, אז גם אני עושה את אותו פעולה. ויעמוד פנחס ויפלל, אל תקריא ויפלל, אלא ויתפלל. מה זה שעשה פלילות עם קונו? מה עשה פלילות עם קונו? אמר, על אלה יהרגו 24 אלף, איך אתה עושה דבר כזה? ויקח רומח בידו, הוא אחז במידתו של אברהם אבינו שהוא עשה את זה. באותו רגע שאברהם אבינו עשה את זה עם סדום, אני יכול ללכת ולעשות אותו דבר. אלה הדברים שיש לנו פירוש ראשון על הנושא הזה של ויקח רומח. רבותיי, בתהילים לא מוזכר בכלל הרומח. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מאיפה יש רומח במחנה ישראל? רומח זה כלי מלחמה. זה אמור להיות בנשקייה, זה לא אמור להיות בכלל בתוך מחנה ישראל. מילא תגיד לי עולר כדי לחתוך, אני יודע, את המן צריכים לחתוך. יש סכין, אני מבין, אין, זה לא כמו היום שכל הסכינים זה חד פעמי, אז היה איזה סכין שהוציאו במצרים. רומח? למי יש רומח? רומח זה כלי מלחמה. שבט לוי מחזיקים בידיים שלהם כלי מלחמה, הם בכלל לא נלחמו. מאיפה יש כלי מלחמה? ויקח רומח בידו. מאיפה הרומח הזה? אז אם היה כתוב ויקח גרזן, גרזן היה. מאיפה אני יודע שגרזן היה? כי קראנו בתורה על מלחמת אוג מלך הבשן, אומרת הגמרא במסכת ברכות בתחילת פרק הרויה, אומרת הגמרא שמשה רבינו גובו 10 אמות, ומה הוא עשה? לקח גרזן בגודל 10 אמות וקפץ 10 אמות והגיע לאוג מלך הבשן וקרסו, סימן שמשה רבינו היה לו גרזן. נו, הבנתי שגרזן יש. רומח לא מצאנו בשום מקום מלחמה שנעשתה עם רומח. טוב, נפלא ביותר. בא ברבנל, וכך ראיתי עוד שני מפרשים, ואומרים, ויקח רומח שנכנס למעשה הזה עם כל רמח איבריו. הוא נכנס עם כל הרמח איברים, לא רומח הכוונה, רומח כפשוטו, אלא נכנס עם כל הרמח איברים. פירוש אחר אומרים, נכנס רומח שהיה מושלם ברמח מצוות עשה. לא הכוונה רומח, כי רומח זה לא כלי שנמצא, אלא הכוונה נכנס עם כל רמח מצוות עשה ועשה את זה, מה שנקרא, עם כל ההידורים, עם כל אהבת המצוות שלו, כך הוא עשה את זה. בא פרקי דרבי אליעזר, רבותיי, אלמלא ראיתי, לא האמנתי. פרקי דרבי אליעזר, פרק ממזיים. וכל הנשיאים ומוישה ואלעזר ופנחס ראו מלאך המוות. הם רואים את מלאך המוות, זמרי בן סלום מגיע עם כוסבי בצור, הם רואים את מלאך המוות באוויר. והיו יושבים ובוכים, כמו שכתוב בפסוק, והם הבוכים פתח האוהל. ולא היו יודעים מה לעשות. וראה פנחס את זמרי שבא בפרסיה על המדיינית, וקינה קינה גדולה, וחטף בידו של משה את הרומח. מי מחזיק את הרומח? מוישה רבינו מחזיק את הרומח. פנחס חטף מידיו של משה את הרומח, ורץ אחריו את קרו מאחורי בריתו. אלה הדברים שכתוב בפרק דרב לזר. בא רדל רב דוד לוריה, שואל, רומח אצל מוישה רבינו? מה עושה רומח אצל מוישה רבינו? מוישה רבינו איש מלחמה, אז תגיד, נשאר לו הגרזן, מאז הוא הולך כל הזמן עם הגרזן, מה זה רומח? אומר רדל, בתוספות רדל שם על המקום, יש לו פרק דרב לזר עם פירושים, אומר הרדל בפירושיו, חטף הרומח מידיו, היינו מטה האלוקים שהיה בידו של משה. אתה יודע מה זה רומח? מטה האלוקים. זאת אומרת, שמה? שמטה האלוקים של מוישה רבינו היו בידיים של זמרי בן סלו, אם הוא הרג עם זה או לא הרג עם זה, זה מה שכתוב. על פי מה שכתוב כאן, רץ אחריו, הוא תקרו מאחורי בריתו. אומר הרדל, זה מטה האלוקים, בידיים של מוישה אין גרזנים, וגם לא עולרים, מה יש לו בידיים? יש לו מטה של משה. ואם כתוב בפרק דרב לזר שחטף מידיו את הרומח, מה זה רומח? מה הכוונה? למטה האלוקים שהיו בידיים שלו. טוב, רבותיי, עד כאן ליקטנו קצת מה זה רומח. אנחנו רוצים ללכת ברשותכם לביאורו של הזוהר הקדוש, אור חדש של ציון תאיר, בכל הנושא הזה של הרומח, בתורתו ומשנתו של הזוהר הקדוש, הגעתי אליו דרך השלה, השעה בספרו שני לוחות הברית, פרשת השבוע, תוירו שבכתב פרשת פלחוס, מדבר השלה בהרחבה הגדולה, הוא מעתיק את הזוהר, הוא מוסיף על זה כהנה וכהנה. קודם כל בוא נאמר את הזוהר הקדוש בפרשת השבוע. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שואל הזוהר מה ראה? וירא פנחס, מה הוא ראה? אז מה שכתוב כאן, הוא ראה את זמרי בן סלו, נכנס איתה לאוהל, זה מה שהוא ראה. אומר הזוהר הקדוש, ראה את האות מם פורחת באוויר, ואות זו, האות מם שהיא פורחת באוויר, סימן למלאך המוות שמגיע. אומר הזוהר, אם אתה רואה אות מם פורחת באוויר, אז סימן שמלאך המוות באזור. כי המם ממתין להתחבר לבא ולטף, אומר הזוהר, הוא ממתין שהמם יתחברו אל הבא והטף, ואז הוא יעשה מוות. האות מם לקוחה מהמלאך, מלאך המוות, שהשם שלו סמך מם א' למד. סמך מם א' למד זה שם של המלאך שהוא מלאך המוות, זה השם שלו. אנחנו לא מזכירים את השם של המלאך, אנחנו אומרים אותו בקיצור סמך מם, כך אנחנו קוראים לו, לא קוראים לו יותר מזה. אומר הזוהר הקדוש, סמך מם, השם של המלאך עצמו הוא המם, הכוח המניע את הרע שבו זה המם. סמך א' למד זה גימטריה 91, סמך 60, א' 1, למד 30, ביחד 91. 91 זה שם של מלאך, מלאך בגימטריה 91. אז מלאך זה השם שלו. מאיפה הכוח של המלאך מונע? משם הוויה ושם אדנות. שם הוויה 26, אדנות 65, ביחד נותן לך את המספר של 91, וזה גדול העונה אמן יותר מהמברך. למה? כי אמן יש לך בגימטריה 91, ובשאמר ברכה מה יש לך? רק שם הוויה. אז גדול המברך, קונה העונה אמן יותר מהמברך, כי העונה אמן אומר אמן יש לו 91, והמברך יש לו רק שם אחד, אז נפלא ביותר. אם ככה, פירוש הדבר, שהשם הזה שנקרא סמך א' למד, השם הזה זה שם שזה מלאך, הכוח של מלאך, הכוח של מלאך גימטריה 91, הכוח המניע אותו הוא שם הוויה ביחד עם שם אדנות, עד כאן הדברים. רבותיי, עם אלה הדברים נמשיך הלאה. וכשראה את האות מ' מרחפת באוויר, חטף אותה פנחס. שואל הזוהר, איך יש לו כוח לחטוף? אומר הזוהר, פשוט מאוד. הוא התעטף במידת הגבורה של יצחק אבינו. מקודם אמרנו, ויקח רומח, מה זה? מידתו של אברהם אבינו. אומר הזוהר, לא. הוא לקח את האות, הוא לקח את הכוח של יצחק אבינו, כי זה מידת הגבורה, הוא הולך להרוג עכשיו מישהו. מידת הגבורה. איך הוא לקח את המידה הזאת? אומר הזוהר, זה מה שכתוב, ויקח רומח בידו. מה זה בידו? ידו זה האות יוד. הוא לקח את האות יוד מיצחק. באותו רגע שהוא לקח את האות מיצחק, התלבש בגבורה. אומר הזוהר, פנחס בלי יוד, גימטריה 198. פנחס עם יוד, גימטריה 208. 208 זה הגימטריה של יצחק. אומר, חטף ממנו את היוד, ואז הוא התלבש במידתו של יצחק. מהו מידתו של יצחק? ריש חט. מה זה ריש חט? 208. 208 זה הגימטריה של יצחק. זהו שנאמר, ויקח רומח בידו, אומר הזוהר. באותו רגע שהוא לקח את היוד מיצחק אבינו, הגימטריה שלו נהייתה יצחק. אם הוא נהיה יצחק והוא ראה את המם פורחת באוויר והוא חטף אותה, אז מה הוא עשה? היה לו ריש חט, זה 208, חטף את המם שעברה באוויר, כרגע מה נהיה? רומח. איך הוא חטף אותה? מאיזה כוח? בידו. מה הכוונה בידו? בידו כותבים ביוד. על ידי היוד הזאת שהוא לקח מיצחק אבינו, אם הוא לקח מיצחק אבינו את היוד, מזה הוא נהיה 208, זה אותיות. ריש חט, ריש חט זה 208, חטף את האות מהם, האות מהם של מלאך המוות, זה מה שנאמר, ויקח רומח בידו, אז לא הכוונה לרומח לברזל, לא אכפת אם הוא הרג אותו עם קידון, או שהרג אותו, במה הוא הרג אותו? בכוח של יצחק אבינו, בזה הוא הרג אותו. אלה הדברים שאומר הזוהר. אומר הזוהר, בואו ראה, כי האות המם היא האות שמסמלת מוות. איפה מצאנו את זה? בשעה שהקדוש ברוך הוא מזהיר את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, מה הוא אומר לו? ביום אוכלך ממנו מות תמות. מה אומר לו מות? מות זה מוות. אז האות הראשונה של המוות מה היא? היא מם. אז זה מה שהוא אמר לו. וזה היינו דכתיב אומר הזוהר, זה מה שכתוב. בשעה שהאישה נתנה לאכול מעץ הדעת, מה כתוב בפסוק? ותיקח מפריו. שואל הזוהר, למה כתוב מפריו? היה צריך לומר ותיקח פריו, לא מפריו. אלא לקחה פריו. אז למען דה אמר שענבים היה, הסחתה לו מן העץ ונתנה לו. לכן כתוב מפריו, מהמיץ שיצא מהפרי. אבל למען דה אמר שזה היה תאנה או חיטה, או במדרש כתוב אתרוג, מה שייך מפריו? אומר הזוהר הקדוש, היא לקחה את המם, היינו מלאך המוות, שנאמר לא לאכול מעץ הדעת, ביום אוכלך ממנו מות תמות, וכתפה את הפרי, וצירפה אליו את המוות. אומר הזוהר, מה חסר לך? חסר לך ו' ות', כדי להשלים את המילה מוות. איפה יש לך ו' ות'? אומר הזוהר הקדוש, תסתכל שכל הפעולות שעשתה חווה, יש לך ו' ות'. ותיקח, ותאכל, ותיתן, ותיפקחנה. אומר הזוהר, כל אחד מהם מתחיל בו' ות'. אז חוץ מהמם של ותיקח מפריו, שם יש לך את המם הראשונה של מות תמות, תצרף לזה ו' ות', יש לך מוות. אומר הזוהר, ופנחס ראה את האות מם שהייתה, טסה על ראשיהם של ישראל, ואיך ראה אותה? ראה אותה מם פתוחה, מלאה בדם, כיוון שראה אותה אמר, הרי ודאי היא סימן של מלאך המוות. מיד חטפה והזכירה לה השם המפורש, והוריד אותה את האות אצלו, ומה שהיה ריש חט קודם, דהיינו מידתו של יצחק 208, נעשה רומח, והיינו דכתיב, ויקח רומח בידו. ממשיך הזוהר ואומר, והיינו דכתיב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל בקנו את קינתי בתוכם. מה זה בתוכם? היינו בתוך מם, אומר הזוהר, האות מם שפרחה באוויר, ולקח אותה פנחס וחטף אותה ושם אותה בתוך הרומח, זה הכוח לעצור אותה. ומה היינו דכתיב בתוכם? שהיה הולך ונכנס בתוך ההמונים ומסר נפשו למות, לכן כתוב בתוכם, והיינו אותה קינה הייתה על האות מם בתוכם, בתוך המם. עד כאן הדברים שכותב הזוהר הקדוש. יפה. בא השלה הקדוש, מעתיק את הדברים שלו מילה במילה, את הזוהר הקדוש, ומוסיף על זה עוד שתי תוספות נהדרות. שימו לב לדברים של השלה הקדוש, ספרו שני לוחות הברית, תורה שבכתב, פרשת פנחס. כותב הזוהר הקדוש, כותב השלה הקדוש כך. אנחנו בעזרת השם מתקרבים לראש השנה. עוד עוד 73 ימים, אנחנו בעזרת השם כבר נתקע בשופר. לפני תקיעת שופר יש כמה וכמה פסוקים, והפסוקים שאנחנו נאמר שם, מה נאמר? ראש דברך אמת ולעולם כל משפטי צדקך. מה זה? אומרים המפרשים, פתח הקדוש ברוך הוא את התורה שלו באמת. איפה פתח אותה באמת? בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. בראשית ברא אלוקים, תף א' ויש לך מן. בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. הוא מסיים את מעשה בראשית ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. ראש דברכו, תחילת התורה, תחילת העולם נעשה באמת. כותב השלה הקדוש, והעולם נברא בעבור האדם. האדם יש לך א' ד' מ'. כותב השלה הקדוש, והנה בוא ותראה, כאשר האדם הולך בדרך האמת, הוא דבוק באלופו של עולם, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. כאשר אדם סוטה מדרך האמת, הוא דבוק בסתרה אחרה. הסתרה אחרה הוא שקר, הקדוש ברוך הוא אמס, הוא אמת וחותמו אמת וכיסו אמת. אנחנו בעזרת השם נאמר בראש השנה ביום הכיפורים, אומרים האשכנזים, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי ביהיה אשר יהיה. מה פירוש הדבר? הוא דיין אמת, ההגוי ביהיה, יהיה זה שם. אם תכפיל להיה כפול להיה, יהיה זה 21, כפול 21 תקבל 441. 441 זה המידה הזאת שנקראת אמת. אומר לנו הפייטן, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי ביהיה אשר יהיה. איפה זה בא לידי ביטוי? במילה אמס, אז הקדוש ברוך הוא אמס. אומר השלה הקדוש, אם אדם סוטה במשהו ממידת האמת, הוא נוטש את אלופו של עולם, הוא נוטש את הקדוש ברוך הוא. אם הוא עוזב את האלף של אמת, מה נהיה? מת, זה מה שנהיה. פירוש הדבר, המושג של חיים, מה שנקרא חיי נצח, הוא נמצא במקור של דבקות בקדוש ברוך הוא. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אם אתה דבוק באמס, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. באותו רגע שעזבת את האלף של אלופו של עולם, אתה דבק במת. אומר השלה הקדוש, אותו דבר אדם, כל זמן שאדם מחובר לאלף שהוא אלופו של עולם, אז הוא אדם. אם הוא לא דבק באלף שאלופו של עולם, הוא נהיה אדם. אומר השלה הקדוש, מוסיף השלה הקדוש, ולא ניכנס עכשיו להסביר את זה, אומר השלה, בואו ראה, דלת היא 10% ממם. אתה אומר דם, דם יש לך דלת ומם, הדלת הוא 10% מהמם, המם הוא 10% מהטף. פירוש דבר, כל אחד מהם זה 10%, אני לא אכנס עכשיו להסביר את החשבון שלו, אבל כך אומר השלה הקדוש. ממשיך השלה ואומר, ובבוא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אל תיגע בעץ הזה, כי אתה תמות אם אתה תיגע בעץ הזה. בא הנחש ואמר לו, שקר. הוא בא הנחש ואמר לחווה, את יודעת למה הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת? כי כל אומן שונא בני אומנותו, הוא לא רוצה קונקורנציה. היות והוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, הוא לא רוצה שהייתם כאלוקים, יודע טוב הרע. לכן הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת. מה זה? זה שקר. באותו רגע שחווה האמינה לנחש, אז היא נפרדה מהקדוש ברוך הוא, היא דווקא בשקר ולא באמת. אז ירד האלף, ירד מהאמת. אם האלף ירד מהאמת, אומר השלה, נהיה מת. וזהו שאמר שלמה במשלטת זין, ונרגן מפריד אלוף. פירוש דבר, הנרגן זה הנחש, הפריד אותנו מאלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. וכאשר הפריד אותנו מאלופו של עולם הקדוש ברוך הוא, נשאר האלף מהאמת, נשאר מת. ונשאר האלף מהאדם ונשאר דם. אלה הדברים של השלה. ממשיך השלה לבאר את הדברים שלו על פי גמרא במסכת שבת דף נ"ה. הגמרא במסכת שבת דף נ"ה, למדו את זה לפני חודשיים בדף היומי, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, נקרא את הפסוק בספר יחזקאל, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתווית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התאבות הנעשות בתוכה. אומר לה הקדוש ברוך הוא לגבריאל, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תו של דם, כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אילו מאילו? למה אלה חיים ואלה להטוות עליהם דם שיפגעו בהם מלאכי חבלה? אמר לה, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו מידת הדין, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. הם יכלו למחות ברשעים ולא עשו את זה. אמר לה גלוי וידוע לפניי, שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם. אני אומר, אומר הקדוש ברוך, אם היו מוחים זה לא היה עוזר. אמרה מידת הדין, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, לפניהם מגלוי, הם יודעים? הם לא יודעים. אם הם לא יודעים, אז הם רשעים כמוהם. כי ידוע לכולם שכל מי שיש בידו למחות ולא מיחה, הוא נחשב חלק מהחוטאים. אומר רבנו עובדיה ספורנו, למה ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי? למה לא חיליתי? הייתי צריך לחלות את כל עם ישראל. שואל רבנו עובדיה ספורנו, למה לחלות את כל ישראל? אומר הספורנו, אתה יודע למה? בגלל סיבה פשוטה. הסיבה היא שצריך לחלות אותם, כי הם לא מיחו באותם אנשים שחטאו. אם הם לא מיחו, אז הם שותפים בפשע, אומר רבנו עובדיה ספורנו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נחזור לשלה. אומר השלה הקדוש, מתי אדם נחשב דבוק במידת האמת? כשהוא מוחה ברשעים. אם הוא לא בוחה ברשעים, מה צריך להטפות בו על ראשו? דם. אם הוא לא מוחה ברשעים, מגיע לעונש מוות. למה? כי המחאה באה מהאות מם, זה מחאה. והמגפה מגיעה מהאות מם, שנקרא מגפה. והמוות מגיע מהאות מם שמרחף. אז אם אתה מוחה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להם, תכתבו את האותף על הצדיקים, אמרה מיתת הדין, מה פתאום? הם לא מחו. אם הם לא מחו, החטא הזה רשום על שמם. אז לכן לא שמו על המצח שלהם את האותף, אלא שמו את האות דם שמו להם. פירוש הדבר שלי, מי שלא מוחה, נחשב שותף חלק מהעניין הזה של החטא עצמו. אומר השלה הקדוש, עכשיו תבין טוב מאוד, אם נאמר בתורה, שכתוב בתורה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, מה זה חמתי מעל בני ישראל? אומר השלה הקדוש דבר נפלא, בוא ותראה שהמילה אמת יש לה את המם באמצע. אם הם לא מיחו, היה חסר להם חובת מחאה. אם הם לא מיחו, המם פרחה מהאמת. אז מה נשאר? את, בלי אמת. בלי המם של אמת, מה נשאר לך? את. מה עשה פנחס? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. למה? כי הוא היחידי מעם ישראל שמה? שלקח רומח והרג אותם. אז הוא היחידי שעשה מחאה. אם הוא היחידי שעשה מחאה, אז הוא יכול לתפוס את המם של האמת. אם הוא יכול לתפוס את המם של האמת, לכן אומר עליו הנביא, ותורת אמת הייתה בפיו. למה תורת אמת הייתה בפיו? כי הוא היחידי שדבק במידת האמת. למה? כי הוא יצא למחות. אם הוא יצא למחות, אז העבירה לא עליו. אם הוא יצא למחות, אז המם אצלו. אם המם אצלו, אז הוא עצר את המוות. כי על מה בנוי המוות? על מם. לכן אומר הזוהר שעות מם פרחה באוויר, הוא תפס אותה ולקח אותה אליו. אומר הזה השלה הקדוש, עכשיו טוב מאוד. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. מה זה את חמתי? כי היה עם ישראל צריך להיות דבוק באמת. מה זה אמת? א' ממתף. באותו רגע שהם לא מיחו, ירד המם מהאמת, כמו שמצאנו שמה, שמי שלא מוחה, חסר לו את המם, כמו שאותם צדיקים שמופיע בגמרא, במסכת שבת שהם לא מיחו, כתבו על המצח שלהם דם, אף על פי שהם היו צדיקים, למה כתבו עליהם דם? כי הם לא מחו כמו שצריך. מי שלא מוחה, חסר לו את המם של מידת האמת. אומר השלה הקדוש, אז מה נשאר כשיש לך אמת בלי מם? מה נשאר לך? א', ת', אומרת התורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. מה זה את? כי החמה של אמה הייתה כתוצאה ממה? שלא מיחו. אם היה להם מם של מחאה, לא היה המם של המוות. אם היה להם המם של מחאה, לא היה המם של המגפה. למה היה מם של מגפה? למה היה מם של מלאך המוות? למה? כי הם לא מיחו. אז לכן, היות והם לא מיחו, חסר להם המם של המחאה. אז חסר המם ממידת האמת. אז מה כתוב? השיב את חמתי, את חסר מהם זה את, אמת חסר מהם זה את. מה עשה פנחס? השיב את חמתי מעל בני ישראל, שמה? החזיר בחזרה את המם למידת האמת. איך? על ידי המחאה. זה השיב את חמתי מעל בני ישראל, וככה התהפך הגזרה של עם ישראל ממוות לחיים. עד כאן הדברים של השלה הקדוש בקיצור, מי שירצה יעיין בהרחבה. בוא נלך הלאה, עוד שלב אחד בעזרת השם, ונתחיל לסגור את הקצוות. בא הספר באר משה מאוז'רוב, אותו דבר תפארת שלמה לרבי מרדומסק, אותו דבר מופיע בגאון מווילנה, אותו דבר מופיע בספר שנקרא רמתיים צופים, כולם אומרים את אותו רעיון. הבאנו מקודם את דברי הפסוק בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה, ותחשב לו לצדקה, לדור ודור עד עולם. שאלנו, מה צדקה פה? איזה צדקה? מה יש לו צדקה יותר מכל מישהו אחר? אומר התפארת שלוימה, קדם לו אגרו, כולם הולכים באותו קו רבותיי. בפרשת כי תיסו, אומרת התורה, כאשר אתה מונה את בני ישראל, תיזהר. למה? כי אם אתה תמנה אותם, יכול לפרוץ נגף בעם, יכול לקרות מה? מגפה. אז איך עושים שלא תפרוץ מגפה? סופרים אותם על ידי מחצית השקל. מחצית השקל תמנע ממגפה, כמו שכתוב. ולא יהיה בהם נגף בפקודותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל. ידועה השאלה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לקחת מחצית השקל? שיקחו שקל שלם, למה מחצית השקל? יש תשובתו של הרב יקבץ, הוא אומר שהיהודי בלי עוד יהודי הוא רק חצי. מתי הוא מושלם? כשהוא מחבר לעוד מישהו. בא הגאון מווילנה ואומר פשוט מאוד, מחצית, ממה מורכבת? הצדיק שבאמצע זה צדקה. איזה אותיות מחוברות לצדקה במחצית? חי. איזה אותיות הכי רחוקות? מת. אומר הגאון מווילנה, אתה רוצה לדעת איך אתה מושך חיים? במחצית. אם אתה נותן צדקה ואתה מוציא מהמחצית את הצדיק של צדקה, מה נהיה? אתה מקרב את החי אחד לשני, ואז מה? ואז לא יהיה בהם נגף. הנגף זה המת שנמצא בשני הקצוות. אם ככה, אומר הגאון מווילנה, זה ייתנו מחצית השקל, וזה הצדקה שאתה נותן, מקרבת את החי, מקרבת את החטא ליוד, ואתה מושך חיים על עם ישראל. וזה מה שנאמר בתנת ואליהו זוטה, גדולה צדקה שמרחקת את המתים ומקרבת חיים, ועל זה אמר שלמה המלך, צדקה תציל ממוות. אלה הדברים. עד כאן. אומר הבאר משה מאוז'רוב, זה מה שנאמר, השיב את חמתי מעל בני ישראל, למה? כיוון שבזמן שעם ישראל לא מחאה, אז המת היה קרוב אחד לשני, המם והטף של חמתי הקרוב אחד לשני, מה הוא עשה? הוא עשה כמו בצדקה, הוא עשה בצדקה שמה עושה? שמקרבת את החי, אז ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, על ידי מה? נחשב לו לצדקה, למה תחשב לו לצדקה? כי בזה שהוא עשה את ההריגה הזו של זמרי בן סלור, הוא כביכול נתן כמו צדקה, שמה עושה צדקה? מקרבת את החי ומרחקת את המת. עד כאן הדברים הנפלאים של רבותינו סביב הזוהר הקדוש, ואנחנו רוצים ללכת הלאה. בא בר משה מאוז'רו, הוא מביא גמרא ידועה מאוד, למי שלמד מסכת ברכות, וברכות כולם לומדים, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף נ"ו עמוד ב', הרואה פנחס בחלום. אדם רואה פנחס בחלום, אומרת הגמרא, פלא נעשה לו. אדם רואה פנחס בחלום, יזכה לפלאות. נו, תשאל אותי שאלה מאוד פשוטה, איך אני יודע לזהות את פנחס? איך אני יודע? אולי זה רואה פנחס קוריצר? מי אמר לך זה פנחס בן עזר בן אהרון הכהן? מאיפה אתה מזהה אותו? מאיפה אתה יודע מי זה? אז יש כאלה שאומרים שלא רואים את פנחס, הוא רואה את המילה פנחס. לא שהוא רואה את פנחס, איך אתה מזהה אותו? האם רמז מגור? אומר מה פתאום, הוא ראה את פנחס. איך אתה יודע לזהות את פנחס? נפלא ביותר. יש פיוט שאומרים אותו מוצאי שבת. אליהו הנובי, אליהו התשבי, אליהו הגילודי. נכון? מי שאומר את זה. שם בפיוט האחרון, בקטע האחרון של הפיוט הזה, מה נאמר? אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שנתן לו שלום והחזיר לו שלום. אז איך אתה רואה את אליהו הנביא? בחלום. איפה תדע אם זה אליהו הנביא או לא? אם הוא פותח את החלום ואומר לך שלום, אז תדע זה אליהו הנביא. אם ענית לו שלום, תדע זה אליהו הנביא. נפלא ביותר. פירוש הדבר, למה? כי בדרך כלל כשאתה יש חולם על מישהו, הוא לא אומר לו שלום, הוא אומר לו מיד להתראות. הוא לא אומר לו שלום. אם אתה רואה בא אליך מישהו בחלום, אומר לך שלום, תדע זה אליהו הנביא. אומר עם רמז ופנחס, זה אליהו. אז אם בא אליך אחד ואומר לך שלום בחלום, תדע שזה פנחס. כי בדרך כלל מי שבא לך בחלום אומר לך להתראות, אם הוא בא ואמר לך שלום, תדע שזה פנחס, אז פלא יעשה לו. ככה אומר האם רמז בביור הגמרא הזאת. טוב, בא הספר במוישה מאוז'רוב, ואומר דבר נפלא רבותיי פלאי פלאות. אם אמרנו הרואה פנחס בחלום, יעשה לו פלא, בוא נראה איזה פלא אומר כאן הבאר משה מאוז'רוב. איזה גאונות, אני רוצים בעזרת השם להוסיף לו כמה וכמה סנסנים לגאונות שלו. שואל האדמור, הבאר משה מאוז'רוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, היה צריך לומר הסיר את חמתי או חמת המלך שכחה. מה זה השיב את חמתי? אם אתה אומר השיב את חמתי, פירוש הדבר מה? שהוא משך את זה אליו. אם הוא משך את זה אליו, מתי זה ישתחרר? שואל הזוהר שאלה נוספת, השיב את חמתי מעל בני ישראל, משמע שמה? שמעל בני ישראל הוא הסיר אותה, אבל למי שלא שייך לעם ישראל הוא החזיר אותה. למי הוא החזיר? אלה שתי השאלות שהבאנו מהזוהר הקדוש. אומר רבי משה מאושר רבו, אני רוצה להסביר לך. אני אומר את היסוד ותכף נביא לזה ראיות. אומר רבי משה מאושר רבו, כאשר יורדת גזרה לעולם, אי אפשר לבטל אותה. יותר נכון, קשה מאוד לבטל אותה. רוצים דוגמה? הוא לא מביא את הדוגמה, אבל אפשר להביא דוגמה. כאשר רץ אליהו הנביא, זכור לטוב, להגיד למשה רבנו שיש גזרה להשמיד את עם ישראל אצל גזרת אחשוורוש והמן, מה אומר לו משה רבנו? אומר לאליהו הנביא, לך תראה שמה, לך תראה במה זה חתום. נכון? אם זה חתום בתית, אפשר לבטל. אם זה חתום בדם, אי אפשר לבטל. אם אמרנו כאן, והטבית החותם בראשם של האנשים, איזה חותם צריך לשים להם? חותם של דם. אומר, אם זה בדם, אי אפשר לבטל. למה אי אפשר לבטל? למה אי אפשר לבטל? כמו שבדם, גם בזה, כמו שבתית, גם בזה. פירוש הדבר שגזרה שנכתבה ונחתמה בטבעת המלך, והחותם הוא של דם, לא ניתן לבטל אותה. אז מה עושים? אומר רבי משה מאושרוב, יסוד עצום, ותכף נביא לו ראיות. אי אפשר לבטל, אבל אפשר להעביר. העברה של הגזרה אפשר. כלומר, אם נגזר על פלוני דבר מסוים, אפשר להעביר את אותו גזרה למי שאינו בן ברית. להעביר אותה למישהו אחר. רוצים ראיה בלי שהוא מביא אותה. בעזרת השם עוד 13 יום, אנחנו בראש השנה. ותשובה, ותפילה, וצדקה. מעבירים את רוע הגזרה. למה אתה לא אומר מבטלים את רוע הגזרה? אם זה כתב שנחתם, לא ניתן למחיקה. מה ניתן לעשות? להעברה, מעבירים אותה למישהו אחר. אומר רבי משה מאושרוב, זה מה שכתוב כאן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. הוא יחזיר את הכעס אחורה, לבטל את הגזרה כבר אי אפשר. למה? אם עם ישראל לא מיכה, הוא לא מיכה, יש להם חובה. מה החובה? לא מיכיתם, אתם שותפים לפשע. אז מה עושים? השיב את חמתי מעל בני ישראל, ואז מה עושים? מעבירים את הגזרה. למי מעבירים אותה? כתוב בפסוק, ולא חיליתי את בני ישראל, אבל את מי כן חיליתי? אומרת התורה בפרשת פנחס, אחרי שהתורה מביאה את השכר של פנחס, וידבר השם אל משה צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי נכלי צוררים הם לכם ונכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור. את אותו כעס שהיה לי למי? אותו כעס שהיה לי על עם ישראל שהם חטאו בשיטים. הגזרה הזאת של חיליתי, אתם תעשו את זה. איפה תעשו את זה? אתם צוררים את המדיינים והקיתם אותם, אתם תהרגו אותם. אז מה יהיה? השיב את חמתי, החזיר את החמה, החזיר את מידת הקהל של הקדוש ברוך הוא אחורה, החזיר אותה אחורה. לאיפה יצא? צרור את המדיינים והקיתם אותם, העביר אותם אל המדיינים, העביר אותם אל המדיינים, והם באו חשבון, שם הם באו. לכן נאמר, ולא חיליתי את בני ישראל. את מי כן חיליתי? את המדיינים. לכן הדגש הוא, ולא חיליתי את בני ישראל. אומר אז עומד כאן הדברים בקצרה שלקוחים מהבר מוישה מאושרוב. אומר הבר מוישה, איך קוראים להעברה הזאת של מידת הדין מפלוני לפלוני? איך קוראים לזה? קוראים לזה פלא. פלא, כך זה נקרא. פלא, מה הפלא? יש מידת הדין. מידת הדין מתוחה על מישהו. אני לוקח אותו ומעביר את זה למישהו אחר. זה פלא, עברת הדין, זה פלא. אומר הרואה פנחס בחלום, יספה לפלא. למה יפתה לפלא? כי מה עשה פנחס? השיב את חמתי. מה הוא עשה? לקח את הכעס והעביר את זה אחר כך למי? למדיינים. זה פירוש הדבר, הרואה פנחס בחלום, יספה לפלא. איפה ראינו את זה? אומר רבי משה מאושרוב, רבותיי, תראו כמה תורה משמחת. אומר רבי משה מאושרוב, בקריאת ים סוף כתוב בחז"ל בילקו שימוני, עם ישראל עובר את ים סוף, מגיע עוזה השער של מצרים, ואומר, מה? הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, אלה יעברו את הים, ואותם אתה מצביע? מה שונה אלו מאלו? אלו אתה עושה להם ניסים? והיה משמיע קולו לשר של ים, תחסה אותם, תשפוך את הים על עם ישראל שימותו. הוא ביקש אותו מלאך להטביעם, מיד השיב הקדוש ברוך הוא, שויטה שבאוילום, וכי לדעתם, לדעתם עבדוע, ולא לא עבדוע אלא מתוך שיעבוד, ומתוך טירוף הדעת, ואתה דן אותם שוגג כמזיד ואונס כרצון, כיוון ששמע, שר של מצער של ים ככה, אותה חמה שנתמלא על ישראל, החזירן למצרים, שנאמר וישובו המים על מצרים, על פרו, על הסוסים. שואל למה וישובו? כמו שכתוב כאן, מה כתוב? השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה זה השיב? הייתה כאן חמה. הייתה חמה, מה עשו? את אותו חמה שהיה לעם ישראל, העבירו למי? למדיינים. אותו חמה שרצה עוזה השאר של מצרים, להעביר לעם ישראל, עכשיו על מי עבר? על מצרים. איך קוראים לזה? קוראים לזה פלא? מאיפה אני יודע שקוראים לזה פלא? כמו שפנחס מיתק את הדינים, והעביר אותה פנחס בן עזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי ולא חיליתי, הוא עשה המתקת הדינים, אותו דבר גם כאן. איך קוראים לזה? פלא. מאיפה אני יודע שריקה פלא? כי פנחס, הרואה פנחס בפלום, פלא נעשה לו. רבותיי, אם ככה בסייעת הדשמיים נוכל להבין. אומרים חז"ל על הפסוק שנמקרא בתהילים, אומרו לאלוקים הנורא מעשיך, כיצד אומר המדרש? הנצלבים צולבים את צולביהם, והנהרגים הורגים את הורגיהם. אמרו לאלוקים הנורא מעשיך. פירוש הדבר שמה? העברה של מידת הדין על מישהו אחר, וגלגול מידת החסדים עליו, זה דבר והיפוכו. דבר והיפוכו נקרא פלא. וכאשר הקדוש ברוך הוא העביר את כעסו מישראל, כאשר ססה מחמם רצה שיסביעו אותם, עוזה השר של מצרים רצה שיסביעו אותם, והשיב אותם על מצרים, כתוב וישובו המים על מצרים. אומר, או מה אמרנו בשירת הים? מי כמוך באילים השם, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות, עושה פלא. מה זה נורא תהילות? נורא זה מידת הדין. לקחו את מידת הדין שהייתה אמורה להיות על ישראל, והעביר אותם על מי? על מצרים, איך קוראים לזה? עושה פלא, זה הפליאה הזאת. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו את היסוד הזה. רבותיי, אני רוצה לקחת את היסוד הזה ולהביא לכם, עד כאן דבריו של הבאר משה מאוזרוב. אני רוצה להביא לו כמה ראיות פשוטות מאוד. ישנה גמרא במסכת ברכות, ברכות דף סמך דלת, אומרת הגמרא, רבי אלעזר נכנס לבית הכיסא, נכנס לבית הכיסא להתפנות. הגיע לשם רומאי אחד, חייל רומאי אחד הגיע לשם, ומשך אותו החוצה מבית הכיסא. הוא לא יחכה עד שיסיימו, משך אותו החוצה משם. יצא רבי אלעזר מבית הכיסא, ומה היה? והרומאי נכנס במקומו. איך שהוא התיישב, יצא נחש מתוך בית הכיסא, הקישו והרג אותו. הוא ראה אחר כך את הרומאי מת, והנחש שם הכרוך, מה אמר עליו? ואתן אדם תחתיך, למעשה מה? אני חשבתי שהוא משך אותי החוצה, תתבייש לך, אתה לא מתבייש? לא, אלא מה? בא נחש, והנחש היה אמור לפגוע בי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? החלפה, שם אותו על השירותים, ולקח והרג אותו. איך קוראים לזה? ואתן אדם תחתיך, פירוש הדבר שמה? מה למדנו מכאן? שיפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח את אותה מידה, נותן לנחש רשות להרוג, הוא לא יכול לחזור בהחזרה בלי טרף בידיים. אז לא רחמון לליצן שזה יהיה רבי אלעזר, או שזה יהיה חייל רומאי. אז יש אומרים, ואתן אדום תחתיך, לא אדם תחתיך. רבותיי, בוא נלך הלאה. משנה במסכת ברכות, דף סמך, למד דלת עמוד ב'. אמרו עליו על חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על חולים, והיה אומר, זה חי וזה מת. זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם תפילתי שגורה בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. שואל מר פרימישלנר, שואל שאת השאלה הזאת, שואל רבי מלך מליז'נס, שואל רב שמואל מקוידינו, כל המלאכים בסבנון אחד נתאבו. למה אתה צריך להגיד על מישהו שהוא מת? למה לא עושים מהפה שלך הוא מת? מה, אתה רופא? רופאים אומרים לך, אתה שלושה חודשים אתה מת. מה צריך להגיד את זה? מספיק שאתה אומר למישהו שהוא חי, מספיק. תגיד לו, שמע, אני לא רואה, לא יודע מה להגיד לך, השם ירחם. זהו, מספיק, אתה אומר, השם ירחם, זה מספיק. למה צריך מת? אמרו שלושת המלאכים האלה, או מלאך אחד, לא יודע מי. כולם מביאים את זה באותו מקור, אני לא יודע מי הראשון. אומר, אני ראיתי זה בשם, זה האדמור מזה, ראיתי זה פעם ראשונה, בשם מאיר פרימישלנר, אחרי זה ראיתי בשם המלך מזה, אז אני לא יודע מה המקור, מי הראשון. כך כתוב. אמרו, זה לא הפשט הפשוט. מה הפשט? אין דבר כזה לבטל גזירת מוות ממישהו. אם נגזר על מישהו למות, אין דבר כזה. אז מה הוא היה עושה? היה עומד בתפילה, אומר, מוסטפה ושלוימה. שלוימה חי ומוסטפה מת. לא שהוא עשה, אתה חי ואתה מת. באותו תפילה שהוא עשה, מה הוא עשה? עמד בתפילה ואמר, אתה חי ומוסטפה מת. זה מה שהוא אמר. לכן אומרת המשנה רב חנינה בן דוסה, היה מתפלל חולים ואומר, זה חי, הוא יחיה, הוא יצא מהמוות. על מי זה יעבור? זה יעבור לא יודע על מי, על מישהו שאינו בן ברית, הוא מת. עד כאן הדברים. רבותיי, על הבסיס הזה, קראתי פעם אחד המפורשים על הוידוי. וידוי, בעזרת השם, עוד 83 ימים אנחנו ביום כיפר. אז כדאי שכבר נתחיל להתכונן, כדאי כבר להוציא מחזורים. מי יודע איפה נהיה בקורונה הזאת, אם לא נתפלל במרפסת. בכל אופן, בואו נראה מה שכתוב. יש שם הוידוי. מה אנחנו אומרים בוידוי? אנחנו אומרים בוידוי הזה ככה. ועל חטאים שאנו חיובים עליהם מיתו בידי שמיים. על חטאים שאנו חיובים עליהם מיתוס בדין. סקילו, שריפו, הרג וחנק. מה זה? אז יהודים גדולים היו אומרים כך. כנראה זה בדרך צחוס, או שהיו מכוונים, והיו יודעים מה הם מכוונים. על חטאים שאנו חיובים, כמו שם, אם חס וחלילה, אנחנו העדים חייבים, עליהם מיתו בידי שמיים. על הגויים תעביר את זה. על חטאים שאנו חייבים עליהם, עליהם תעביר מיתו בידי שמיים. עליהם תעביר הרבה מתסבזים. כמו שמצאנו את סלב חנינה בן דוסה, שאמר, זה חי וזה מת, על אותו בסיס הם עשו. למדנו מכאן יסוד שמה, שברגע שיוצא גזר דין החוצה, הוא חייב להתבצע. אם הוא חייב להתבצע, פירוש דבר, אם אתה רוצה למנוע, צריך להעביר אותו למישהו אחר. איפה מצאנו? עוד ראיה אחת. נביא לכם עוד ראיה אחת, גמרא בפסוחים. פסוחים קוף י"ח אומרת הגמרא, שעם ישראל יצא מים סוף, המצרים טבעו. טבעו ברוך השם 600 רכב בחור, עם הסוסים ולדגים יש אוכל ברוך השם לכמה שבועות. אוכל, יש שם מצרים שמנים וסוסים שמנים, ומרכבות, יש ברוך השם הרבה מה לאכול, והדגים עשו, סודה סוידו אל הקדוש ברוך הוא. פתאום באו עם ישראל ואמרו, מה, כשם שאנחנו עלינו מצד זה, המצרים יצאו לנו מלמטה. מה יהיה? עכשיו הם מסתובבים, אבל מנהרות יכולים להיות. כבר אז היה מנהרות, אולי הם יצאו מהמנהרות. אומר הקדוש ברוך הוא לסרוי של ים, תעשה טובה, תפלוט את הגופות החוצה. תפלוט את הגופות שיראו. אמר לו, מה? לפלוט את ריבונו של עולם, אמר שר של ים, יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה ממנו. נתת מתנה ברוך השם 600 רכב בחור. נתת סוסים כל כך הרבה זמן, היה כזה רעב, הפרנסה כל כך קשה עכשיו בקורונה. כזה פרנסה ברוך השם נתת לאכול. אמר לי השבוע מישהו שהוא שם הרבה מסכות בכיסים. שאלתי אותו למה. הוא אומר כי עיקר הקורונה פגע לו בכיס. אומר לכן הוא שם את עיקר המסכות. אומר ודאי בפנים צריך לשים, אבל בעיקר בכיסים, הוא אומר, שם עיקר הפגיעה של הקורונה. הוא לא יודע מה במקומות אחרים, אבל סלוק, שם זה פגע בעיקר. אמרו שרו של ים, ריבונו שם, נתת מתנות, אתה לוקח את זה? אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אתן לך מתנה וחצי. איפה אני אתן לך? אתן לך בעזרת השם, כאשר סיסרה ייפול בים, יש שם 900 רכב בחור, יהיה בסדר. אומר לריבונו של עולם, מי חותם ערבות? מי חותם ערבות? אמר לו, אל תדאג, נחל קישון יהיה ערב. נחל קישון יחתום ערבות, חתם ערבות על העסקה. מה הולך כאן? למה צריכים להחזיר לך? מה התשובה למה צריכים להחזיר? אם הבטחת לי נתת, אתה צריך להחזיר. פירוש דבר, אם הקדוש ברוך הוא נתן למלאך המוות אפשרות לעשות מוות למישהו, ואתה רוצה לסלק את המוות, מה עושים? מעבירים את זה למישהו אחר. רבותיי, אני רוצה להביא לכם זוהר, אם יש לנו זמן, כדאי לקרוא את הזוהר הזה, הזוהר נמצא בפרשת בולו, פרשת שבוע שעבר. לא יקרא אותו בארמית, הוא ארוך מאוד, מי שרצה יעיין שם בפנים. מה יעשה שחזרו רבי לזר ורבי אבא מביתו של רבי יוסי בפקין? ומה יעשה ברבי יוסי בפקין? דיברנו על זה פעם, החזירו בחזרה את רבי יוסי בפקין לחיים, הבן שלו עשה תפילות והחזיר אותו לחיים, נפלא ביותר. הלכו בדרך לבקר את חמיו של רבי לוזור. השמש הייתה חזקה וראו בשדה עשבים יפים ומים זורמים ואילנות גבוהים, וישבו שם לנוח. אמר רבי לעזר, כמה יפה המקום הזה. עוד שהם יושבים, הגיע נחש גדול ועבר לפניהם. יושבים שם, עובר נחש. אמר רבי לוזור לנחש, נחש נחש, נטה מדרכך, שאותו האיש ששלחו אותך להורגו, התחרט על מה שעשה, והבטיח שלא יחזור לחטא הזה עוד. נחש, אבא, אתה הולך בחינם. שלחו לך להרוג את ינקלה, ינקלה כבר עשה תשובה על המעשה שלו, ועשה חרוטה ווידוי גמור, לך הביתה. החברים תממו על דבריו, ושאלו אותו מה זה. אמר להם רבי לוזור, תשבו בשקט, אל תפריעו. וחזר שוב לנחש ואמר לו, נחש נשא חיביה חיביה, חזור לאחוריך. אני יודע ששלחו אותך מן השמיים להרוג את פלוני, התחרט, חזור אחורנית. עמד הנחש ולא זז. אמר לו רבי לזר, אני יודע מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? אם נתנו לך לאכול את ינקלה, אתה רוצה מישהו במקומו. אין דבר כזה שאני חוזר הביתה בלי לאכול משהו. אומר לו רבי אלעזר, יש לי מישהו לתת לך. יש גוי אחד שיקה פלוני, והוא יושב בפתח המערה שלך. לך ותפגע בו. ואותו גוי רשע עשה רע לפלוני, הוא ישן בפתח המערה שלך, תפגע בו במקומו. קפץ הנחש במקומו והלך. אומר רב לוזור לחברים, הנחש הזה נשלח לפגוע ביהודי על חטאו, ובינתיים חזר בתשובה, והבטיח שלא ישוב לחטא הזה. שואלים אותו החברים, מאיפה ידעת? אמר להם, אבא מסר לי סימן, שהנחש הולך וקסקסיו עומדים, וזנבו זקוף, אני יודע שהוא הולך לעשות איזה פעילות. והלך במהירות, ואחריו הלכה אחריו רוח, ואמרה לו, חזור בך, חזור בך, איש פלוני כבר חזר בתשובה. ואותו נחש לא רצה לחזור בו, כי רצה מה? אחד במקומו. אם הוא לא מקבל אחד במקומו, הולך להרוג אותו. למה? כיוון שניתנה רשות להרוג, אינו חוזר בחזרה, אומר הזוהר, בלי לפגוע במישהו. אם אתן לו רשע במקומו, יחזור במקומו. למה? כיוון שאם ניתן לו רשות להזיק, הוא מזיק. אמר רבי אלעזר לחברים, בואו נראה מה עשה לו הנחש. בואו, אני יודע איפה המערה שלו, כי אם גיימר ואתר הולכים לראות איפה זה נמצא. טוב, הגיעו למקום הזה של הפתח של הנחש, וראו את הגוי מת, והוא נחש כרוך עליו מעקבו ועל גרונו. ומצאו אצל אותו גוי ארנק מלא דינרים. הגוי הזה שהוא הרג אותו, היה שם שקית של ברינקס, מה שנקרא מלא בכסף. נו, מאיפה הכסף הזה? שהיה אותו גוי שודד מיהודי אחד. הגוי הזה שדד את הארנק הזה מיהודי אחד והכניס לו מכות. לקח רבי אלעזר את הארנק ואמר, ברוך הוא האלוקים, שבכל דבר הוא עושה שליחותו אפילו בנחשים. וחזרו למקומם הקודם, פתח רבי אלעזר ואמר, זה מה שנאמר, ואתן אדם תחתיך. נו, יפה מאוד. לא גמרנו. אני מקריא לכם עוד חתיכה מהזוהר, זה עוד ארוך, אבל אני לא רוצה לקרוא הכל, כי ייגמר השיעור. בינתיים הגיע אדם אחד לאותו חלקת יער. בן אדם אחד בא לאותו חלקת יער, איפה שישב רבי שמעון, רבי אבא והחברים, והתיישב על הרצפה והתחיל לבכות. ואמר, ריבונו של עולם, מה רדי אלמה? ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאני לא חושש עליי ולא על גופי. חטפתי מכות מגוי, וגוי הכניסי את מכותיו והפלא בי את מכותיו. ולא רק זה, גם גזל ממני את כל ממוני. ריבונו של עולם, אתה דיין אמת ואני מצדיק את הדין. אין לי טענות עליך. אבל דבר אחד אני מבקש, בתוך הארנק הזה הכסף שנועד לחלקל את אבא שלי ואמא שלי. אבא שלי ואמא שלי, אני לא צריך כסף, תעשה איתי מה שאני רוצה. אבל ההורים שלי, מה אני אתן להם לאכול עכשיו? וחוץ מזה, בתוך השקית הזאת, היה כסף של אני אחד, שמסר לי להעביר את זה בשביל חתונת ביתו. ויעניה, ממה היא תתחתן? אוי ואבוי מה שיהיה. ופרץ בבכי, ואמר ריבונו של עולם, על צערי אינני בוכה, על כאבי גופי אינני בוכה, על נטילת ממוני אינני בוכה. על מה אני בוכה? על הכאב של ההורים שלי. אני בוכה על הכאב של אותו אני. הוא בכה ואמר, משפטי השם אמס, צדקו יוחדוב. אין לי שום טענות את הקדוש ברוך הוא, אבל צערם של הוריי וצערם של אני אין אני יכול לעשות. שמעו רבי לזר וחכומים את דבריו. רבי לזר וחכומים יושבים אותו חושה, שומעים אותו מדבר. ניגשו אליו ואומרו לו, יהודי, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא דאג לך ועשה לך נס. הנה הארנק שלך. ונתנו לו את הארנק, הוא פתח את הארנק ומצא גם את הכסף של ההורים שלו וגם את הכסף של אני. ואמר, אה, ברוך השם על החסד שעשה לי. אמרו לו, בוא תראה את הנחש הזה, בוא תראה. הביא אותו לפתח של הנחש וראה את אותו גוי שהכניס לו את המכות, שהנחש הרם אותו. מיד השתתח היהודי על האפר והודה לקדוש ברוך הוא, וקם ונשק את ידיו של רבי לוזור וחברו, ואמר, יודע אני שבזכותם נעשה לי הנס, והראה להם את הארנק של העני שעל זה בכה, והרם את כל המכות שהיה על גופו, הראה להם את המכות שהיה לו את הגוף, והתפלל עליו רבי אלעזר ונרפא. יש איזה המשך, לא משנה, הוא נכנס הלאה למערה, לא ניכנס כרגע, מי שירצה, יעיין בזוהר בפרשת בולוק, בזוהר חודש. טוב רבותיי, מה למדנו מכאן? שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר על מישהו, זה חייב להיות. אם זה חייב להיות, זה נחתם בדם, אז זה חייב להיות. אם זה חייב להיות, מה עושים? השיב את חמתי, מחזירים את זה אחורה. אם מחזירים את זה אחורה, מה עושים עם זה? מעבירים את זה למישהו אחר. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים. איך קוראים להעברה הזאת? להעברה הזאת קוראים פלא. הרואה פנחס בחלום, מה יעשה? פלאות יעשו לו. למה פלאות? כי פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל. השיב את חמתי מעל בני ישראל, החזיר את זה אחורנית. אי אפשר לבטל גזרה, כי הגזרה הזאת חתומה בדם. אז מה עושים? מעבירים את זה למי? לצוררים. מעבירים את זה למדיינים. זה החלק הזה. וכמו שנעשה במצרים, הוא זה השר של מצרים רצה שזה יהיה על היהודים בים. מה אמר הקדוש ברוך הוא? וישובו המים עליהם. אם ישובו המים עליהם, אז מה יהיה? אז בעזרת השם, המצרים יאבדו והיהודים ינצלו. לכן נאמר, נורא תהילות, המידה שנקראת נורא שהיא מידת הדין, עושה פלא, היא עברה על מי? עברה על המצרים. עד כאן הדברים. אם ככה רבותיי, נוכל לסכם בסייעת הדשמיה. פנחת בן אלעזר בן אהרון הכהן עשתה כאן שני דברים. מה הוא עשה כאן? מצד אחד הוא עצר את מידת המוות על ישראל, ומצד שני מה? העביר את זה אל המדיינים. אז יש כאן מידת הדין שהוא הרג את זמרי בן סלור, ויש כאן מידת החסד שהוא מנע את המוות לבני ישראל. אז יש כאן שני חלקים. אז איזה מידה יש כאן? דין וחסד. ויקח רומח בידו, לקח את המידה של אברהם אבינו שנקראת חסד, ולקח את הרומח של יצחק אבינו שנקרא דין, כי הוא עשה כאן שני הפעולות, גם דין וגם חסד, אלה הפעולות. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את שני החלקים האלה, נוכל בעזרת השם ללכת אל רבינו בחיי, ובזה לסיים. אומר רבינו בחיי, פנחס הוא אליהו. לא נכנס לשאלה, צריך לומר אליהו זה פנחס, לא פנחס זה אליהו, שאלת הזוהר. אבל בכל אופן, כך כתוב, פנחס זה אליהו. למה השם שניתן לפנחס אחר כך הוא אליהו? למה לא קוראים לו דוד? לא נכנס בכלל לשאלה, מי קרא לו אליהו? לכאורה, לאליהו אין הורים בכלל, לא תמצא אצל מי הוא נולד. אליהו הגילתי, אליהו תשבי, יעמוד אליהו בן מי, אין לו שם, אין לו הורים בכלל. לא ניכנס כרגע למה שנעשה סביב העניין הזה. בכל אופן נקרא בשם אליהו. למה אליהו? אומר רבנו בחיי, רבותיי, אני מקריא לכם. לפי שאליהו הנביא עשה כאן שתי פעולות. פנחס מהו דין, ופנחס מהו רחמים. אליהו אותו דבר, הוא פועל בדין ורחמים. לכן השם שלו מתחיל באלף למד, אל זה מידת הדין. ומה ההמשך של אל? יהודי וב. יהודי וב מה זה? הרוב של מידת הרחמים. פירוש הדבר שאליהו יש לו שני שלבים, יש לו דין ויש לו רחמים. אומר רבינו בחיי, בוא ותראה, אליהו במידת הדין הורג את נביא הבעל והשרה 850 איש. אליהו הנביא בתחילת ספר מלכים אומר אליהו, אם אני יש אלוקים תרד איש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו, והרג את נביא הבעל והשרה, זה דין. אבל מצד שני, מה עושה? שהוא מגיע לאישה השרפית, מה הוא עושה? הוא מחיה את הילד שלה. מה זה מחיה? זה מידת החסד. פירוש דבר שאליהו מורכב ממה? גם דין וגם חסד, זה המידה שלו. אם הוא דין וחסד, אז איך קוראים לו? אליהו. מה זה אליהו? אל מצד אחד, ויהודי וב שזה מידת הרחמים, מצד שני. אם ככה בסייעתא דשמיא, אליהו הוא אמור לבשר על הגאולה. רבותיי, כיצד תהיה הגאולה שתהיה בעזרת השם בקרוב בימינו? אנחנו מה שנקרא נושקים כבר אל הגאולה. אומר הנביא ישעיהו פרק ת', בתנ"ך ישנם בשתי מקומות, מם סופית שלו במקומה ומם פשוטה שלו במקומה. בפסוק בספר ישעיהו כתוב, ומרבה עם ישראל לשלום אין קץ, על כיסא דוד בממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ומצדקה מעתה ועד עולם, קינת השם תעשה זאת. מה כתוב בפסוק הזה? על מה מדבר? על הגאולה עתידה. אומר הנביא, בשכר קינת השם מעתה ועד עולם קינת השם תעשה זאת. מה נזכה? למרבה עם ישראל ולשלום אין קץ. מה זה למרבה עם ישראל? כהונת עולם. ושלום אל קץ זה ברית כהונת עולם. זאת אומרת שזכה אליהו הנביא להיות לשניהם. על ידי מה? להכין אותה לסעדה במשפט ובצדקה. מה זה משפט? משפט זה דין, וצדקה זה רחמים. פירוש הדבר מה? צדקה לעם ישראל ודין לאומות העולם. לכן נוכל בעזרת השם לומר את ההפטרה במלאכי, שבת הגדול, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. מה זה הגדול והנורא? מה זה נורא? זה מידת הדין, מידת הדין. אתה מדבר איתי יבוא משיח מידת הדין, דין לאומות העולם, לעם ישראל מה יהיה פלא. לכן כתוב, כי אמץ אתך מארץ מצרים, ערנו נפלאות. למה נפלאות? כי הדין ילך לאומות העולם, עם ישראל יעבור רחמים. מי הראשון שעשה את זה? פנחס. אם פנחס לקח את מידת הדין, השיב את חמתי, והעביר אותם למדיינים, הוא הראשון שעשה פלא. אם הוא עשה פלא, אז לעתיד לבוא, פנחס אליהו יעשה אותו פעולה. אם ככה אומר הנביא, אומר הנביא, בגאולה השלמה יש שילוב של שניהם, יהיה רצון להשם ויום נקם לאלוקנו. רצון להשם זה מידת הרחמים, ונקם לאלוקנו זה מידת הדין. רצון וחסד לישראל בשם הוויה, ודין לאומות העולם, על ידי מה? על ידי מידת הדין. רבותיי, היום היינו ב-17 בתמוז, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. מה קרה? קרה נשתברו הלוחות, בוטל התמיד, נובקה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה. רבותיי, מה זה הובקה העיר? כתוב ברבינו בחיי בפרשת ויחי, פעמיים בתנך מופיע מם שלא במקומו. איפה? למרבה המשרה זה מם שבתחילת המילה יש מם סופית. יש מקום אחד שיש לנו מם סתומה בתחילת המילה. איפה זה כתוב? בספר נחמיה. כתוב בחומות ירושלים אשר הם פרוצים, הם זה מם סופית, שם כתוב מם פתוחה. למרבה המשרה כתוב מם סתומה, והם פרוצים מם פתוחה. אומר רבינו בחיי, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ומה קרה? נסתמה ממנו, נסתמה הפרשה הזאת. ביקש לגלות את קץ אחרית הימים ונסתמה ממנו, וזהו שנאמר בספר דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד אין קץ. אמר הנביא ישעיהו, למרבה עם ישראל ולשלום אין קץ, ובאה המם סתומה שלא כמשפט, כי מם שבאמצע מילה צריכה להיות פתוחה, וזו סתומה. לרמוז כי המעלה והמשרה של ישראל היא סתומה בזמן הגלות. ומצינו בספר עזרא מם פתוחה בסוף טבע, והם פרוצים, וגם זה כלא במשפט. הכוונה שחומות ירושלים הם פרוצים, זה סימן לא טוב, זה סימן שזה גלות. ואמרו במדרש שזה הרמז, והם פרוצים מם פתוחה, ברגע שיהיה הם סגורים במם סתומה, אז יהיה הגאולה. מתי נפרצה החומה? ב-17 בתמוז. דיינו שהם פרוצים, התחיל היום ב-17 בתמוז, אז נפרצה החומה. בעזרת השם, מתי תיסגר? במהרה בימינו, על ידי המם שתיסגר, שנאמר למרבה המשרה. איפה כל הסיפור של המם התחיל? הסיפור של המם התחיל איפה? אצל אדם הראשון, ותוכן מפריה. איפה מצאנו את המם? בפרשת השבוע שלנו. ויקח רומח בידו, אומר הזוהר, ראה את המם, תפס אותה והכניס אותה אליו. זה המידה של יצחק אבינו. רבותיי, רומח ביחד עם יוד, זה המילה ירחם. כולנו צריכים בעזרת השם רחמי שמיים. כולנו יודעים שהמחלה הזאת שכל כך מתפללים לבטל אותה, חזרה בגדול. כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא, רבותיי, בוא שנייה אחת ובזה נסיים. ראיתי במפרשים, בזכות מה זכה פנחס ל-12 ניסים? בזכות מה הוא זכה ל-12 ניסים? אתה יודע מה? בזכות מה? והם הבוכים פתח האוהל, קראנו בשבוע שעבר. והם הבוכים. מי בכה? אומר המדרש. מוישה בכה, הנשיאים בכו, פנחס בכה, אלעזר בכה, בכו! מה קרה בזכות זה? ויעמוד פנחס ויפלל, עשה פלילות עם קונו. ריבונו של עולם, על אלה יהרגו! אם אנחנו נעמוד בתפילה כמו פנחס, נגיד ריבונו של עולם, אנא ממך, באמת תבכה מעומק הלב, שהתפילה תהיה תפילה אחרת, תפילה עם דמעות, תפילה עם תשוקה לקדוש ברוך הוא. אם כך נבקש ונהיה עם הבוכים, פתח בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שנאמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, לא ייתכן שיסגרו לנו שוב את בתי הכנסיות, לא ייתכן שיסגרו את הישיבות הקדושות, לא ייתכן. והם הבוכים פתח אוהל, ויקח רומח בידו, ניקח את המילה רומח עם יוד, ירחם עלינו הקדוש ברוך הוא. כמה צרות יש בעם ישראל, כמה קשיים בפרנסה, כמה אנשים חולים, כמה אנשים מאושפזים, כמה אנשים הבריאו ונשארו חולים, כמה ילדים שהתנתקו, כמה אנשים ירדו מן הדרך בעקבות הקורונה הזה, כמה אנשים לפרנסה, כמה אנשים נשבר שלום בית אצלהם. רבותיי, כל זה מחיידק אחד שלא רואים אותו. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לעמוד בתפילה, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה במהרה בימינו אמן.